היום בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על איך לייצר מומנט צמיחה בעסקים, כלים וסודות, איך לייצר צמיחה בעסק. אם אתם מכירים מישהו שזה רלוונטי לו, תעבירו לו את התוכנית הזאת.
ועכשיו, לסלול את הדרך ללקוח הבא. תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, בהגשת היועץ האסטרטגי ליאור הקירב. בתוכנית נבחן איך לבנות, לשפר ולקדם עסקים, נכיר סיפורי הצלחה, כלים באסטרטגיה, שיווק, מחירות ופיתוח עסקי שיעלו את העסקים שלכם לרמה הבאה, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
אז היום האורח שלנו באולפן, שלום גינסבורג, הוא הבעלים של בי טייגר, ייעוץ אסטרטגי לעסקים, אימוני מחירות, הרצאות להתפתחות אישית ועסקית, מנטור אישי ועסקי, מרצה מחבר הספר יעשה לעסק שלך רק טופ. אז בוא נקבל את שלום. כמה פדיחות יש לנו היום, אבל אנחנו נקבל אותם באהבה.
אני חושב שזה חלק מהעניין. קודם כל, אנחנו מכירים שנים. גם ההגעה שלי פה היום היא הייתה בספונטניות, כמו שאנחנו אוהבים. זה מה שהופך את זה להיות יפה. אז תודה שהזמנת אותי, אני שמח להיות פה. אני חושב שזה דווקא בתקופה הנוכחית, מאוד מאוד חשוב מה שאתה עושה והמסרים שאנחנו הולכים להעביר פה בתוכנית, אז המון המון תודה על ההזמנה.
איזה כיף, איזה כיף לנו. אתה יודע, אחד הדברים, לפני שאני אשאל אותך את השאלה, קודם כל, אם בא לך להוסיף עוד משהו שפספסתי, ואם אתה יכול להתקרב קצת למיקרופון כזה, שישמע אותך.
אני, מעבר לעולמות העסקיים שאני נמצא בהם כבר כמנטור עשור, אני הייתי 22 שנה איש צבא, הייתי כשכיר סמנכ״ל, מנהל מחירות, מנהל פיתוח עסקי, ובאמת אני מביא לעולמות האלה, ומי כמוך יבין את מה שאני הולך להגיד עכשיו, פרקטיקה ולא תיאוריה, כי ניהלתי עובדים, התמודדתי עם משברים בעסק, התמודדתי עם עסק שלי שכמעט קרס. אני חושב שבסוף הפרקטיקה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. ראשון לראשון, לפני 28 שנה, מצאתי את עצמי לחוט בשריפה בבית של ההורים שלי. כמו שאתם רואים אותי, הייתי בלתי ניתן לזיהוי.
וואו.
אז גם פה נחלצתי בניגוד לכל הציפיות. בדיוק השבוע הייתי בביקורת אצל רופא שטיפל בי לפני 28 שנה, שאמר שגם מומחים בתחום לא היו מאמינים שככה נראים הפנים שלי, ואני חושב שהתמודדות עם מצבי לחץ זה בדיוק מה שאני מביא לעולמות שאני נמצא בהם ביום-יום. אז זהו, חיים מעניינים ומרתקים ומלא אתגרים.
מדהים, אתה יודע משהו, קודם כל סיפור מאוד מרגש לראות אותך ככה, כי דן אריאלי הרי נכון הוא נשרף וזה, אז מה שרציתי להגיד לך משהו, נכון, עכשיו סיפרת על הקטע של אחרי צבא, אתה יודע, פגשתי הרבה בעלי עסקים לאורך הדרך שהיו גם לקוחות שלי, שהם יצאו ממסגרות של מנכלים, סמנכלים, ואז הם פתחו עסק, ותוך זמן קצר את כל החסכונות שהם צברו, הם פשוט הוציאו את רוב כספם, כי הם פשוט לא הבינו לאיזה עולמות הם נכנסים. והם לקחו זיקיונות, ולקחו דברים יקרים, והוציאו מלא כסף על עסקים, והיה להם מאוד מאוד קשה, כי העולם העסקי הוא כל כך שונה מהעולם להיות שכיר, זה פשוט עולמות אחרים, היום אנחנו נדבר על זה.
אבל העלית נקודה מדהימה דרך אגב, ואני שמח שהעלית אותה, כי המעברים האלה בצמתים, משכיר לעצמאי, מאיש צבא לאזרחות, מאיש משטרה לאזרחות, הם כמו שאתה אמרת, אתגר מאוד מאוד גדול, שאם אתה לא לוקח אותו בצורה הנכונה, אתה מתרסק. ואנחנו נדבר על זה כמו שאמרת, אז
תגיד, אתה יודע, הרבה אנשים שואלים, כאילו בייחוד אנשים בתחילת הדרך, כי הם עדיין, הם מתמודדים עם תחרות השבוע. במקרה, הלכתי למפגש נטוורקינג ברמת גן. אמרתי, אני אקפוץ פעם אחת, לא הייתי כבר איזה 7-8 שנים בנטוורקינג, קפצתי. ואז אתה רואה חבר'ה צעירים, אז מישהו מהם, עכשיו ואחרי שנייה איבדתי את הסבלנות ואחרי המפגש, התחילו, פתחו לי קבוצות וזה, ומלא בלגן, איבדתי את הסבלנות מהר מאוד, ואז אחד מהם, הוא אומר, אני עושה משהו, מתעסק בתזונה, ואז יש עוד מישהי בתזונה, אבל מה, יש שני אנשים בתזונה, איך הם יסתדרו? כי הם רואים תחרות. ואני יועץ אסטרטגי, אתה יועץ אסטרטגי, שנינו עושים אותו דבר פחות או יותר, כל אחד עם האנרגיה שלו, עם הכיוון שלו, ואתה רואה, אנחנו פה, אז יושבים אנשים שואלים, רגע, מה, אתם לא מפחדים מתחרות, שתגנבו לקוחות, שכל מיני זה? אז אולי תן את האג'נדה שלך לגבי איך אתה רואה את הדברים האלה, כי אני יודע ששנינו לא חיים מזה, זה לא מזיז לנו, אתה מבין?
מה, אתה מעלה נקודה מטורפת. אני נכניס רגע עוד נתון מהרזומה האישי שלי. אני הכשרתי בשנים האחרונות בין 400 ל-500 יועצים עסקיים. חברות הייעוץ הגדולות בארץ, ואז גם אנשים אמרו לי, מה, אתה מכשיר לעצמך מתחרים? אני חושב שרק מי שחי בתודעת שפע, יכול להצליח. מי שירצה יבחר את ליאור, ומי שירצה יבחר את שלום, להפך. אני חושב שהשפע הזה, החלפת חוויות, אני חייב להגיד לך, ולא כסיסמה, אני מגיע לפעמים לפגישות ראשונות עם בעל עסק שרוצה לבחון האם אני אהיה היועץ שלו, ולפעמים הפגישה מסתיימת בזה שאני אומר לו, תקשיב, אני לא היועץ שנכון לך, אבל תן לי להמליץ לך על יועץ שמדויק לתחום שלך, שמדויק לאישיות שלך, ואני כל כך מאמין בשפע הזה, ולכן אני חושב שמי שלא חי בשפע הזה, הסיכוי שלו להצליח נמוך.
שמע, מה שאתה אומר פה זה כזה זהב, ידעתי שהיום זה יהיה מפגש זהב, כי באמת המקום הזה שהרבה פעמים אני עובד, אני כמוך, אני פוגש אנשים, אני אומר לאנשים, שמע, אני לא הולך לעזור לך, אני לא זה שהולך לעזור לך. כי אני רואה שזה מצב שאני לא יודע לעזור לאותו בן אדם. או שאני מרגיש שהוא לא יעשה מה שאני אומר לו, שהוא לא מספיק בניתי סמכות אצלו. אתה יודע, יש לנו כל מיני דברים שאנחנו עוברים עם אנשים, יש לנו כבר יכולת לזהות את הדברים, כי פגשנו מלא אנשים לאורך הדרך.
לגמרי.
אז הרבה פעמים שאני אומר, שאני בא לעבוד עם מישהו, אז אני קולט שזה לא יצא מפה עסקה, לא יעזור כלום, אני אסיים את הפגישה הראשונה, הכל טוב, אני אתן לו את העצות הכי טובות שיכולות להיות, ואגיד לו, שמה, אני לא יכול לעזור לך, תמצא מישהו אחר. ואני מאוד אהבתי את מה שאמרת, מאוד. אני חושב שכל מי שמתעסק בזה, וגם אמרתי לבחור הזה, אמרתי לו, שמה, יש לך הזדמנות מדהימה, למה? כי נגיד, יש לי לקוחות שעובדים איתי 12 שנה, 8 שנים, 10 שנים, אבל רוב הלקוחות עובדים איתך שנה, שנתיים, חצי שנה.
ממשיכים הלאה.
ממשיכים למישהו אחר. הם לא יכולים להישאר בלי עזרה. הם צריכים כל הזמן מישהו שיעזור להם.
אני אגיד לך עוד נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה.
כן.
מי שעוקב אחרי התכנים שלי, ואני יודע שאתה עוקב, וגם אני עוקב אחרי התכנים שלך, רואה עד כמה אני נותן דגש לעולמות האישיים. כי בוא, ליאור, אנחנו מספיק שואלים בתחום הזה, להגיד שמיתוג, שיווק, מכירות, דברים שאם בתודעה שלך אתה תהיה חזק, הם יקרו.
כן.
ולכן זה יושב על האישי. עכשיו, יכול להיות שאני יועץ מספר אחד בארץ, אבל לא התחברת אל האישית, אני יכול רק לעשות לך נזק.
נכון.
זה דבר אחד. דבר שני, אני רואה בתחום שלנו כמשהו מדהים שמשלב בין שליחות לפרנסה. אם אני מצליח עכשיו לשנות למישהו או למישהי את החיים האישיים, העסקיים, זה מדהים בעיניי. ומצד שני, אם לקחתי מישהו לייעוץ, ובתוך תוכי אני יודע שאני לא נכון לו, אני יכול לפרק אותו. אני מרגיש את כובד האחריות ואני רואה שליחות, אני מוקיר תודה לכל מי שבוחר בי ככזה שילווה אותו.
אמרת פה שני דברים. אחד, זה כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. אני אומר לעצמי, כל פעם הצלתי כמה אנשים, לקחתי אותם לצמיחה מטורפת, מבחינתי אני הבן אדם הכי תותח שיכול להיות, כי הצלתי בן אדם אחד, לא צריך הרבה. אנשים מתבלבלים, הם חושבים שאם אתה יועץ, אז עכשיו כל מי שאתה פוגש אותו, הוא עושה את הפריצה דרך הכי גדולה. לא, כל אחד עושה את הפריצה, גם זה לא תלוי בי.
נכון.
זה תלוי בו בכלל, אתה יודע, זה תלוי בלקוחות שלי, לא תלוי בי. אני יכול לתת את הכלים, את הידע, את הניסיון, את האסטרטגיות, את המהלכים, אבל בסוף הוא צריך לעשות את העבודה, לא אני.
ליאור, הרמת לי להנחתה, חבל לך על הזמן.
נו.
שבוע שעבר אני...
איזה כיף, תראה איזה שידור כיף, זה הולך להיות שידור, מה זה, נראה לי צריך עוד פרק.
עוד פעם, אנחנו נצטרך לעשות בהמשכים.
כן.
שבוע שעבר שולחים לי במסנג'ר מישהו שאני לא מכיר, ראיתי, אני עוקב אחרי התכנים, תגיד לי, האם אתה מתחייב להצלחה? הוא הופתע שאמרתי לא. ואז הוא אומר לי, למה לא? אני אומר לו, בוא נדבר רגע בטלפון. ואז בטלפון אומר לו, תקשיב, אני מתחייב לך לדרך, אני מתחייב להיות עבורך בכל צומת, בכל התלבטות שלך, לשכב על הכביש בשבילך, אבל בוא נגיד שהתמדתי עכשיו איזה משהו בעסק שלך, ואתה לא אוכף את זה, אני לא נמצא איתך ביום-יום. אתה לא אוכף את זה מול הספקים, אתה לא אוכף את זה מול העובדים, אתה לא אוכף את זה מול עצמך ברמה האישית. איך אני יכול להיות מחויב להצלחה שלך? והעלית פה נקודה מדהימה, איך אנחנו אמורים להיות יד ביד מחויבים עד הסוף, אבל בסוף בסוף בוא לא נתבלבל, הם בעלי העסק.
זה, אנשים כל כך מתבלבלים בזה, למה? כי יש אנשים שמבטיחים הבטחות. ועכשיו, שמע, אני תמיד אומר, יש סיכון, יש סיכוי. לכל תהליך יש סיכון. אני שואל בן אדם, אני עובד עם אנשים היום, אני פוגש בן אדם, אני אומר, שמע, האם אתה משלם לי את הכסף הזה עכשיו? לא יהיה לך כסף לקנות אוכל, לא יהיה לך כסף להתקיים בחיים שלך, אתה מרגיש, תרגיש שפגעת בחיים שלך? הוא אומר לי, כן, אני אומר לו, אני לא בטוח שאני יכול לעזור. האם הוא אומר לי, אני ממש אין לי כסף, אני גמור כלכלית, אני אומר לו, דווקא אתה צריך הכי הרבה. אבל אם אין לו יכולת עכשיו להתקדם, נכון, בעסק שלו, אז אני יודע שבסוף זה יעלה לו הרבה יותר. בדיוק קראתי איזה פוסט השבוע, מישהי, איזו אישה מבוגרת אחת, שהיא חיה על קצבאות של ביטוח לאומי, והיא לקחה ליווי אצל דובדבני, שמעתי.
קראתי.
ואז מישהו אמר לה שם, אני לקחו ממני 100, לא יודע, איזה סכום גבוה, כן, כן, נכון, נכון. ואז הגבתי לו, אמרתי לו, שמע, אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לדודה שלך שהיא גיבורה. למה כל חודש שהיא לא עובדת, דובדבני קורא לזה cost of inaction, כל דקה שאתה לא עובד, שאתה לא מכניס כסף, אתה מפסיד כסף. למה? כי אתה מפסיד את ההכנסה הפוטנציאלית שאתה יכול להכניס. אז אמרתי לו, היא משלמת 120 אלף שקל, כי אם היא הייתה מכניסה 10,000 שקל בחודש, היא משלמת 120 אלף שקל בשנה על זה שהיא לא לוקחת ייעוץ.
אבל אני חייב פה לחדד איזה נקודה, כן. אוקיי? קודם כל אני מסכים לגמרי שהמדד הוא לא מה אתה משלם, אלא מה אתה מקבל. אוקיי? כי נכון. כמו שאתה אומר, אם קיבלת משהו שהכפיל אותך, הגדיל אותך, מה זה משנה? אני באופן אישי משקיע כל חודש ולא מעט על שיווק. דרך אגב, אני נחשב כיועץ יותר גבוה ממחירי השוק, ואני חושב שהמדד הוא רגע מה אתה מקבל, לא מה אתה משלם. עדיין בעולם הזה, בתעשייה הזאת שנקראת מנטורים, ייעוץ עסקי, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. אני לא בטוח שמישהי שהיא one man show, הישרדותית, נכון לה לשלם את הסכומים האלה. הכל צריך להיבחן באמת למול איפה היא נמצאת גם בתודעה. אני דרך אגב לא מפחד לצאת לדרך עם מישהו או מישהי שאומרים לי, אנחנו נעשה הכל, אבל הכל למען ההצלחה. אני לא מפחד לצאת איתו לדרך ולעבוד קשה. באתי מ-22 שנות שירות בצבא, עבדתי מאוד קשה. אני לא אצא לדרך עם מישהו או מישהי שאומרים לי, אני לא בטוח שזה העסק שלי, אני לא בטוח שזה מה שאני רוצה. ולכן התשובה מתחלקת לשניים. א', לא כמה אני משלם, אלא מה אני מקבל, ואיפה אני נמצא תודעתית, והאם זה נכון לי באותו נקודת זמן באמת להשקיע את הסכומים האלה. אני לא תמיד בטוח ולא משוכנע. אני רוצה להיות מאוד זהיר וגם לא רוצה לשון הרע. יש לי הרבה מה להגיד על העולם הזה של המנטורים, אני כותב על זה הרבה. צריך להיות מאוד מאוד זהירים. אני מכיר אותך ליאור שנים, את ההגינות שלך, את היושרה שלך. אני יודע שאתה לא תיקח מישהו שאתה לא משוכנע ב-100% שאתה הולך לתת לו ערך שיעיף אותו למעלה. אני מכיר אותך, יודע מה עשית, ואותו דבר אני...
נכון, אני יודע.
מאוד זהירים עם זה.
אני איתך, רק אני אומר, אבל במקרה של הדודה הזאת של הבחור, שזה דוגמה קלאסית, עזוב רגע, אני לא נכנס לתהליכים, ויש סכומים מסוימים שהם לא נכונים לכל עסק, להוציא 200 אלף שקל, זה לא נכון למישהו שלא מכניס 30 אלף שקל. מצד שני, אותה דודה של הבחור הזה, שהיא לא מכניסה כסף, אם היא ממשיכה במסלול הזה, ברור לך לאן היא תגיע. אז אין לה אופציה אחרת. זאת אומרת, זה שהיא עשתה את זה מבחינתי גיבורה, כי היא לקחה צד, היא לקחה החלטה שיכולה לגרום אותה, לגמור אותה כלכלית, וגם הם שחררו אותה בסוף בסכום סמלי של 30 ומשהו אלף שקל, כמו שהוא כתב בפוסט. אז אני אומר, יש היגיון מסוים, ובסוף כולם אנשים, ואף אחד לא רוצה להיות נוכל, למרות שלפעמים, אתה יודע, יש כאילו, בתוך התהליכים האלה, הרבה פעמים קוראים דברים שנתפסים כנוכלות בחוץ, כי באים אנשים שהם בתודעה אחרת, נכון. לתוך התהליך.
לגמרי.
והם לא מבינים. הרי בינינו, כשאתה סוגר עסקה עם בן אדם, בסוף זה הצעה וקיבול. אני מציע, אתה קיבלת, זה לא מעניין בכלל. לא מעניין בכלל מה קרה. נכון? אם קיבלת, אתה בן אדם גדול. עכשיו, אנחנו צריכים לשים לב, סליחה, אני ממש עוד שנייה מסיים. אבל אנחנו צריכים לשים לב כל הזמן שאנחנו בתוך כיועצים, האינטגריטי שלנו, האם אני לוקח, מה הסיכון מול מה הסיכוי.
זאת הנקודה.
זה בדיוק.
זאת הנקודה. מה אני לוקח, האם אני באמת, יש לי מה לתת לאותו בן אדם, אותו אחד, אותה אחת, האם אני באמת יכול להרים אותו, ובאמת, באמת להסתכל לו בעיניים לאור מצבו. דרך אגב, גם אם מחלקים את זה ל-20, 30, 60 תשלומים, עדיין זה תשלומים ועדיין זה משלמים, ויש כאלה שגם ה-2,000 או 3,000 שקל בחודש במצבם הנוכחי גדול עליהם מאוד מאוד, וזה מתחבר...
בייחוד היום.
נכון, וזה מתחבר לכל גם מה שאמרת וכל מה שאני הגבתי. רגע, בוא נראה רגע אם יש לנו ערך לתת להם.
נכון.
האם אנחנו יכולים לקחת אותם קדימה? דרך אגב, אני לפעמים ממליץ לאנשים שהמאזינים והמאזינות שלנו לא יתנפלו, קחו הלוואה. אני לא מפחד מהלוואות. אם זה לצמיחה והתפתחות, אני לעולם לא אגיד למישהו הישרדותי, כך הלוואה, אני יכול לגמור לו את החיים, לא את העסק. לצמיחה ולהתפתחות, בהנחה שזה בתוכנית מסודרת, מדויקת, שאני יכול להחזיר, אני ממש לא מפחד מזה.
תראה, בסוף, מי ש... איך ג'ים רון אומר, מי שלא לוקח סיכונים, לוקח את הסיכון הכי גדול. כי בסוף אנחנו חיים בעולם, הנה, אנחנו ביוקר מחיה כזה. שמע, אתה צריך בשביל להביא 20 אלף שקל נטו, אתה צריך בערך 40 אלף שקל ברוטו. עכשיו תקשיב, בשביל להביא הכנסה כזאת, אתה צריך לעשות פעולות, לא יעזור כלום. אתה צריך להתאמץ, אתה צריך לרוץ, לעשות פעולות, לקחת עזרה, לקחת יועצים, לקחת הכוונה. לא תעשה את זה. אין לך סיכוי. אין לך סיכוי בתוך המרוץ הזה, ואתה לא צריך... וזה לא עשיר 20 אלף שקל. זה רמת חיים הישרדותית אפילו. אוקיי? אז זאת אומרת שאין לאנשים ברירה, הם צריכים את העזרה. כל האנשים צריכים עזרה.
אבל אתה מעלה פה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, ואני קורא לה שאני כותב דברים, וגם בספר כתבתי על זה, על הבדידות. אנחנו לא יכולים להיות לבד. אתה קם בבוקר, מסתכל ימינה, מסתכל שמאל, הרגע עם מי אתה מקבל את ההחלטות. אני יכול להגיד לך שאני באופן קבוע מלווה על ידי מישהו, גם אם הוא לא מנטור או יועץ בהכשרתו, אבל, דגש מאוד מאוד חשוב, זה תמיד מישהו או מישהי ששותפים להתלהבות שלי, לחזון שלי, נכון, וירימו אותי למעלה, נכון. ולא יגידו לי למה, אתה צריך את זה, זה לא בשבילך. דרך אגב, המשפחה שלי, שמשפחה מופלאה בחודשים שאני שכבתי בבית חולים, עטפו אותי, כל החיים עוטפים אותי, בתהליך הגירושין עטפו אותי, בכל נקודת זמן, לא שותפים למה שקורה איתי בעסק, כי הם לא בתודעה הזאת, הם בתודעת הסחירים, בתודעת הפנסיה, בתודעת שתהיה לך תעודה, ולכן תמיד מישהו מלווה אותי, אחד ששותף לוואו שלי ומרים אותי למעלה. אבל אל תהיו לבד.
זה אני רוצה באמת להגיד, לפנות לכל מי שיראה את זה. וזה לא קטע של סחירים ועצמאים, כי לא, יש את הקטע עם לבנת שאמרה על הסחירים, ואני חושב שיש משהו, היא אמרה את זה, זה עשו מזה סרטון כאילו של, אתה יודע, כל הרשת גם ככה דלוקה עליה. אבל אני חושב שהיה לה כוונה, שהיא התכוונה שהרבה פעמים, בכלל, זה גם קורה באופן טבעי. למשל, אם אתה גרוש, סביר להניח שלאט לאט, אתה תתכוונן, למרות שאתה יודע, אנחנו במעגלים, אנחנו בוגרים כבר, יש לנו חברים מכל הסוגים וזה, אבל בסוף החיים מתכנסים לזה שאתה מתחבר, החברים הטובים שלך נהיים ממעגל מסוים. סביר להניח שאם אתה בעל עסק, חברים הטובים שלך היו כבעלי עסקים, ולא שכירים. לא בגלל שהם רעים, אלא בגלל שהאור החיים. הם קמים בבוקר, שכיר לא יפרסם פוסט בפייסבוק. נכון. אין לו אינטרס לפרסם. נכון. אנחנו קמים, אתה רק מחפש איזה פעולה אני אעשה היום.
כל סיטואציה מניעה אותי לפעולה.
בדיוק.
כל סיטואציה, בין אם זה באישי או בין אם בעסקי. כל סיטואציה. הדבר הבא, אבל ליאור, שהוא חשוב שאני רוצה להגיד, אני בטוח שאם אתה תשחזר, אני יודע להגיד את זה על עצמי, אפרופו מה שאמרת, תודה ומי מקיף אותנו, ואני, אם כל אחד מהמאזינים רגע ישחזר מי הסביבה שעוטפת אותו, הם ישימו לב שאם הם בסביבה של, אם הם בתודעה של 10,000 שקל, הסביבה הקרובה שלהם היא 10,000 שקל. אם הם בתודעה של 50,000 שקל, הסביבה שתעטוף אותה מ-50,000 שקל. ולכן אנחנו נחליט בתודעה שלנו מי אלה שיקיפו אותנו. אני יכול להגיד שאני עברתי עם זה תהליך מטורף, קח אותי אחורה 6, 7, 8 שנים אחורה לעומת מה שהיום, שאתה עושה עם עצמך עבודה ואתה מקבל החלטה מי יקיף אותך ומי הסביבה שתהיה איתך, ובוחר באנשים הטובים שיעיפו אותך למעלה, זה פשוט קורה. זה פשוט קורה.
זה, שמע, זה פשוט, פשוט כיף לשמוע את מה שאתה אומר. ואני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת לפני שנעבור לדברים אחרים. והנקודה היא באמת שמה שאמרת על הקטע שלא להיות לבד, לא להיות לבד מכמה סיבות. אחד, זה כשאתם לבד, היצירתיות, תראו, אם אתם בעלי עסק, למשל אני כבעל עסק, אני יצירתי לבעלי עסקים אחרים שאני עובד איתם. לא תמיד אני יצירתי כלפי עצמי. בול. זאת אומרת, למה? כי אני בתוך המערכת שלי, אתה יודע, בפיזיקה יש שאני פיזיקאי, בין היתר. אז בפיזיקה יש את חוק אי-הוודאות של אייזנברג. מה הוא אומר? הוא אומר שאתה לא יכול למדוד מיקום ומהירות בו זמנית. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאתה לא יכול למדוד את המיקום שלך בזמן שאתה בתנועה. עכשיו, למה? כי אתה בתוך המערכת. עכשיו, בסוף, כשאנחנו בתוך המערכת, מאוד קשה לנו להתלהב, להיות שם. אנחנו יכולים לעשות את הכל, אבל אנחנו בעצמנו צריכים עזרה. למה?
הסנדלר הולך יחף.
זה לא שהסנדלר הולך יחף, כי אנחנו אנשים, ואתה, כל אחד אומר, אתה יוצא, אין לך בלגן. למה? מה, אתה עכשיו, יש פסיכולוג, הוא לא, אין לו בעיות עם הילדים שלו, אין לו בעיות עם
לנו, אנחנו, אני יועץ עסקי, יש לי פטור מלהתמודד עם אתגרי העסק, עם אתגרים אישיים, האם למתק את עצמי, האם לשווק את עצמי, האם אני עסק לכל דבר. אני, זה שהטייטל שלי יועץ עסקי, זה לא שם לי, לא, אין לי פטור מדילמות אישיות ועסקיות, להפך. ולכן מה שאתה אומר היא נקודה חשובה, אנחנו יודעים לעשות את זה מצוין לאחרים, אנחנו במרבית המקרים לא יודעים לעשות את זה לעצמנו, ולכן אנחנו צריכים מישהו איתנו.
נכון, זאת הסיבה שאנחנו גם כל אחד מאיתנו לוקח כל הזמן ייעוץ, אתה יודע.
כל הזמן.
כל הזמן, למה? כי אתה מבין שאתה בתוך המערכת לא יעזור כלום, אתה לא יכול, אתה לא רואה. אתה, איך אני אומר ללקוחות שלי? אני אומר לו, תשמע, אתה שוחה בתוך הבוט של הפעולות עכשיו. אתה יכול לחשוב יצירתי בעסק שלך. ליאור. תהיה כמה שאתה רוצה, תתאמץ להיות יצירתי, לא יקרה. ואצלי, אותו דבר בעסק שלי, לא תמיד אני יצירתי. אבל לעסקים אחרים, מוח חריף ברמות פסיכיות.
ליאור, יושב מולך מישהו שבבית ספר עשה הכל כדי לא ללמוד. להיות בכדורגל, להתחמק משיעורים, לא לעשות שיעורים. למזלי הרב, אמא שלי זרמה איתי, ולא הייתה בעיה. חצי שעה לפני שהגעתי לפה, אתה יודע מה עשיתי? נרשמתי ביחד עם הדס, בת זוגתי המאלפת, לקורס התפתחות אישית, 7 מפגשים. אם אנחנו רוצים להיות במקום אחר, אנחנו חייבים ללמוד, להתקדם, לשפר את עצמנו. דרך אגב, כל דבר הכי קטן שאנחנו קונים, אנחנו מבקשים תעודת אחריות. אתה קונה קומקום לבית, אתה מבקש תעודת אחריות. אבל מה עם תעודת אחריות לעצמנו? להתפתחות האישית שלנו. אנשים מוכנים לטוס לחול, לטוס לחול כדי להיות הראשונים עם הסמארטפון הכי חדש. אבל מה עם ההתפתחות האישית שלנו? מוכנים באותה מהירות לפתח את עצמנו ברמה האישית, ברמה המקצועית? אני יכול להגיד שבשנים האחרונות, בניגוד לשנות הבית ספר, אני לא מפסיק ללמוד ולהתפתח, וזה מוכיח את עצמו בענק.
אני חושב שזה, מה שאתה אמרת פה, זה שאנחנו גם, בגלל שהמקצוע שלנו כזה, של התפתחות אישית, ואנחנו כל הזמן צריכים לחשוב, אני כל שבוע קונה איזה קורס. כל שבוע קונה איזה קורס קטן, לפעמים לוקח איזה משהו נקודתי, מכל מה שאני רואה ברשת, אני קונה. למה? כי אני יודע שבסוף אני לוקח, מיישם איזשהו טיפ קטן ממה שהוא אמר.
אחד.
ושמע, מי כמוך שהתגרש, גם אני, כשהתגרשתי, אני אומר, וואלה, אני הייתי משותק. אז אתה יודע, אז אני הייתי צריך השראה, אני הייתי צריך מישהו שיניע אותי, משהו שיניע אותי, למרות שלקחתי את התוכנית ליווי הכי קרה בארץ, אוקיי? הכי קרה. ובאמת שמתי זה, אמרתי, אוקיי, ליאור, אתה יוצא לצאת, אתה צריך את העזרה, אתה צריך את האנשים שידחפו אותך. ואחר כך לקחתי עוד דברים, ועוד דברים. הביאה לך איזשהו פתק. הדס, הביאה לך פתק.
כן, כן, זה היועצת סתרים שלי, זכיתי.
אין מה לעשות, אישה זה מנוע רציני.
כן, כן.
אוקיי, אז תשמע, אז בוא עכשיו ככה, ניגשת כל מיני שאלות קצרות כאלה. אז מה הדבר הכי נכון לעשות בשעת משבר, בעסק, בחיים? אתה מתחיל כזה טיפים עכשיו קצת בזה ונזרוק.
קודם כל לא לעצור. יש לנו נטייה בשעת משבר, ואנחנו במדינת ישראל, חברים, אנחנו חצי שנה במלחמה, אבל שכחנו צוק איתן, קורונה, הצפות בנהריה, שכונה הזאת שנקראת מדינת ישראל, כל דקה יש משהו, קודם כל לא לעצור. יש לנו נטייה, בוא נעצור את השיווק, בוא נעצור את הפעילות, בוא נעצור, קודם כל לא לעצור להפך. מניסיוני, גם בקורונה, גם בתקופות אחרות, הלקוחות שלנו יזכרו את מי שהיה איתם ולא נעלם להם. דבר ראשון, אל תעצרו. אתם יכולים לצמצם. אל תעצרו. מאוד מאוד חשוב.
וואו, איזה טיפ, איזה טיפ, לא לעצור. אבל אני רוצה לסתור את הטיפ הזה. Okay. למה? כי אני אומר, שמע, אתה צודק, לא לעצור. אבל בוא, יש בן אדם עכשיו, לצורך העניין, אני חליתי בסרטן. עכשיו, מה זה לא לעצור? איך לא עוצרים? אתה יודע, יש מקרים שאתה חייב לעצור. אתה פתאום במשבר, אחרי הגירושים, לא היית במשבר?
גדול מאוד.
יופי, אז הייתי במשבר, עצרתי. עצרתי, אמרתי, אתה יודע מה? תעצור נקודתית בזמן. תן לעצמך את הזמן לנשום, תראה שאתה קם על הרגליים, תחזק את הנפש שלך בחזרה, תעבוד על ה-state of mind שלך, תקום על הרגליים, תצא עוד הפעם, תתקוף, בכוח. אבל לפעמים הירידה היא לצורך עלייה, והרגע שאתה עוצר...
ירידה זה בסדר, אני אומר לא לעצור.
נכון, לא, אני לקחתי את מה שאמרת, כי אני מסכים עם זה. אני רק אומר, אם מישהו עצר, אני אומר משפט כזה, עצרתם, לא קרה כלום, מחר יום חדש. לא קרה, עצרתם למחרת, לא קרה כלום, מחר יום חדש.
אז נוסיף את הטיפ הבא.
כן.
בהרבה מאוד קורסים, סדנאות, סמינר, אומרים לנו, תבנו תוכנית לשנה, שנתיים, חומש וכו' וכו' וכו', שזה בסדר, זה מדהים שיש לנו חזון, ויש לנו את הבייבי סטפס בדרך לחזון, אבל דווקא בגלל שאנחנו למודי מלחמות, קרבות, נזקי טבע וכו' וכו' וכו', אני ממליץ לכל אחד ואחת מאיתנו, שיהיה לנו גם תוכנית קצרת טווח, לטווח קצר. מה קורה איתנו בשלושה חודשים הקרובים? מה קורה איתנו בחצי שנה הקרובה? ששם אני בוחן, האם כל ההוצאות שלי באמת נדרשות? האם כל הספקים שלי באמת אני צריך... רגע, מה תנאי התשלום שאני משלם לספקים? ספק שרוצה לעבוד איתי, בוא ננהל איתו מסע ומתן, נשנה תנאי תשלום. האם זה הזמן לפתח מוצרים חדשים בקורונה, תעשיית המשלוחים?
מה, דיגיטל או הכל בדיגיטל?
אפה, ולכן... זה בסדר שיש לכם תוכנית ארוכת טווח, בוא נבנה תוכנית לשעת חירום. קצרת טווח, 3 חודשים עד חצי שנה. חשוב מאוד.
אני רוצה להוסיף משהו על מה שאמרת לפני כן בטיפ הראשון. דיברת על זה שיש מלחמות ויש זה. אני רוצה להגיד לאנשים, ואמרת שזה בישראל. זה לא רק בישראל. אתה יודע, יש לנו נטייה להגיד בישראל. מי שבעל עסק, אם קורה משהו במדינה, הוא מושפע מזה. אם קורה לו משהו במצב האישי, הוא מושפע מזה. אם קורה בחירות, הוא מושפע מזה. אם עכשיו יש, אני לא יודע מה, הפגנות, הוא מושפע מזה. הכל משפיע עליו.
נכון.
בשונה ממישהו שהוא שכיר, שהוא הולך לעבודה, הוא יודע שהוא יקבל את המשכורת שלו בראשון, בעשירי, נגמר הסיפור, הכל טוב, הוא יכול ללכת, להיות רגוע, לחזור, לשמוע מוזיקה, פנן. אנחנו כל הזמן דרוכים.
כל הזמן.
דרוכים. למה? אתה תמיד יבוא שינוי, תמיד יקרה משהו.
תמיד, תמיד.
ומי שלא מבין את זה, הוא לא מבין את המציאות. אין דבר כזה, אין רגע אחד שלא קורה משהו. זה לא קשור למלחמות, וזה לא קשור לבחירות, וזה לא קשור לקורונה. כל הזמן יש משהו. כל הזמן. קחו בחשבון שזה המשחק.
שניים, שלושת השקפים הראשונים שלי בהרצאה, אחד מראה מלא מלא צמתים, ואני אומר לאנשים, תשימו לב, אתם כל החיים תהיו בצמתים של החלטה. דרך אגב, אני מרצה בבתי ספר, אני אומר את זה גם לתלמידים. אתם כל הזמן, אתם צריכים להחליט איזה מגמה, איפה אתם רוצים להיות בצבא, איפה אתם רוצים לעבוד, אנחנו כבעלי עסקים, כל הזמן בצמתים. שקף הבא מראה משוואה, ותמיד אני אומר לאנשים, תראו, יש לכם שני צדדים למשוואה. צד אחד להגיד, קשה לי, המדינה לא נותנת, אין מענקים, סגרו לי את העסק, העלו לי את הארנונה, העלו לי את המע"מ. צד שני במשוואה, זה הצד שאני בוחר להיות בו יום-יום. זה אומר, נכון, קשה, המדינה לא עוזרת, מעלים את המיסים וכו' וכו' וכו', אבל כל עוד אני מאמין במה שאני רוצה לעשות ועושה, אני הולך להצליח. איך? דיברנו דרך אגב, לקחת אנשים טובים לידי, להיות יצירתיים, אומץ, לקחת סיכונים, כל מה שציינת כבר. אבל אני בוחר תמיד בצד הזה של המשוואה, בוא לא נתבלבל, זה לא שתמיד הכל ורוד אצלי. לא כל קמפיין מצליח, לא כל פעולה מצליחה. כל עוד אני קם בבוקר אומר, וואלה, מדהים מה שאני עושה, אני אהיה בצד המנצח של המשוואה, זה שתמיד הולך קדימה, למרות הקשיים, ויש קשיים. בוא לא נתבלבל, יש קשיים.
עוד איזה טיפ שאתה רוצה לתת בשעת משבר, נגיד, התמודדות בעסק, בחיים?
אני אגיד טיפ שעזר לי. היה לנו שיחה מקדימה לפני זה, שיתפנו בחיים האישיים שלנו וכו' וכו'. וזה מדהים לראות, וזה גם מתחבר למה שאמרנו, איך אנחנו יודעים לייעץ מצוין לאנשים, ולפעמים אנחנו לא עושים את זה לעצמנו. גם בחיים האישיים שלי, לפני שנתיים שהתגרשתי, כל עוד לא שיתפתי ולא דיברתי, מצאתי את עצמי, בוא נגיד, בשפה בגובה העיניים, זרוק. ובשנייה שהחלטתי לדבר ולשתף, משפחה, חבר קרוב, פתאום קרו הדברים. מה שאני בא להגיד, שהאנרגיה מובילה אותנו קדימה, בסוף הכל בראש, אני באנרגיה חיובית, בשפה, אצלי הפריצה בשנתיים האחרונות הגיעה שהתחלתי לדבר. זה מתחבר לבדידות שדיברנו, אז תדברו. הדברים קורים שאתם מדברים, הדברים קורים שאתם משתפים, פתאום אתם לא יודעים מאיזה כיוון זה יבוא, אצלי זה בא מכיוון של חבר חדש שגיליתי שלא ידעתי על קיומו ופשוט הרים אותי למעלה. הפתעה מדהימה מהצד של אחותי, שאנחנו חברים מדהימים, קטנה מני בחמש שנים, אבל לעולם השיחות לא היו אישיות. ופתאום שפתחתי, פתאום היא התגלתה לי כעוגן מאוד מאוד משמעותי, פשוט תדברו. תדברו, okay. תשתפו. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, בעיקר במצבי משבר, אבל לא רק. זה נכון לכל יום, אבל בוודאי ובוודאי במצבי משבר.
נכון, אז אני רוצה להגיד לך משהו על זה. גם דיברתי על זה בתוכנית הקודמת עם רוזין, תוכנית מדהימה, באמת, סופר מדהימה, רוזין המדהימה. וואו, ממש, הייתה תוכנית סופר מדהימה. ואני רוצה להגיד משהו שאמרתי את זה, שאני, כשחליתי בסרטן, הדרך היחידה שלי לריפוי הייתה שהעברתי הרצאה מעל 20 אלף איש את אותה הרצאה, תקשיב, אותה הרצאה הייתי עובר בית ספר, בית ספר, בית ספר, מעביר את ההרצאות האלה, ומעביר אותן בכל הארץ, וכל פעם שהייתי מדבר בהרצאה חמישית, עשירית, כבר מה שקרה, הפסקתי לדבר עליי. ואז נרפאתי מזה, אבל אם אנחנו לא משחררים, בגלל זה כשאתה בא ליועץ ואתה משתף אותו בקושי, אם שיתפת בן אדם, כל הקטע של טיפול פסיכולוגי, אני הולך לפסיכולוגים כל הזמן גם, לא בגלל שאני, אני יכול לדבר עם קיר, אבל מספיק שהוא מגיב לי והוא נמצא שם.
האינטראקציה.
אנשים צריכים יועץ ממקום שאתה פוגש את הבן אדם, אתה מדבר על הדברים, עצם זה שאתה מדבר, אתה עושה ונטילציה, אתה משחרר את הכלי שלך, אתה משחרר ממנו מקום, אתה מפנה מקום להכניס ידע חדש, כלים חדשים, אנרגיה חדשה. אבל אם אתה לא תפרוק אצל אחד כמוך, כמוני, אצל פסיכולוג, אצל מאמן, שלא יהיה טוב, שלא יהיה מוצלח, שלא ידע מה הוא עושה אפילו. מספיק שאתה תפגוש אותו. כמובן שאם הוא אחד שעוצר אותך, כמו שאמרת, על מישהו שהוא בכיוון מנוגד, אם הוא חסר ניסיון וזה, סבבה. אבל אם הוא בא אליך בכיוון מנוגד, שבולם אותך בכל מהלך שאתה עושה, זה לא טוב. אם הוא אחד שמקשיב, מדהים. דבר, תן לך, תפרוק כמה פעמים, אחרי 10-15 פעמים, תחווה ריפוי, תתפנה לעשות את הכול.
אני אגיד לך שני דברים, אחד עליך, כי אני מכיר אותך שנים, ואני זוכר איך התחלת עם ההרצאות, אבל כמו שאתה אומר, מה קרה לך תוך כדי. זה היה מדהים לראות את זה מהצד, איך התחלת כזה באיסוס, והתחלת כזה ב, אני לא יודע בכלל מי יקשיב לי, ובאמת האם יש לי סיפור לספר, ופתאום איך זה התפרץ. עכשיו, הדבר המדהים שראו עליך, אני בתור אחד מהצד ראיתי את זה, זה באמת מה קרה לך. איך הבנת רגע שיש לך בשורה, שיש המון המון אנשים שאתה יכול להרים אותם עם הסיפור הזה, וזה מטורף, אני חווה את זה בבתי ספר, אני חווה את זה בהרצאות, שכמו שאתה אומר, אנחנו מתחילים לדבר על עצמנו, אבל לאט לאט אנחנו מבינים מה אנחנו עושים לאלה ששומעים.
אתה בכלל לא מדבר על עצמך.
כלום.
אתה מדבר על מישהו שהוא הדמות שלך, הקודמת.
אז אחרי שאני שם שקף בהרצאה שלי, על הריפוי שלי ומראים תמונה שלי עם צלקות, השקף הבא אומר, חברים, הסיפור זה לא אני. הרצאה זה לא שתגידו לי איזה גדול אתה, איך עברית. הסיפור זה מה אתם בוחרים לעשות. מה הסיפור שלכם? מה אתם בוחרים לעשות עם עצמכם? זה בדיוק מה שאמרת. הדבר הבא שאני רוצה להגיד לך, והוא באמת נכון, עצם הסיור מוחות, האינטראקציה, עוד לא משנה אם הגעת רגע לצד העסקי, הסיור מוחות הזה כבר מייצר דברים.
וואו.
עוד עיניים שאולי רואות את זה בזכוכית מגדלת אחרת, עצם השיחה הזאת כבר מייצרת משהו מדהים.
תשמע, תראה, אנחנו יושבים פה עכשיו ומדברים, תראה איזה ערך אנשים מקבלים, באמת, אני אומר, אם מישהו עכשיו יושב בבית, ואני מקווה שנצליח להפיץ את השידור הזה להרבה אנשים, כי אני חושב, כי השידור הזה הוא מאוד מאוד מהותי לכל מי שבעל עסק, וזה לא משנה איזה עסק, לא משנה מה מצבו, לא משנה כלום, כל אחד צריך לקחת, דבר ראשון, להרים טלפון ליועץ, כמה יעלה לי פגישה ראשונה, בוא, אני רוצה להיפגש איתך. אתה יודע, אני לא בן אדם כזה דתי או משהו, אבל אני אוהב לשמוע רבנים. איך הרב יגאל כהן כל הזמן אומר, אני לא יודע, אני אוהב אותו, אני אוהב את החוכמה של הבן אדם הזה. והוא אומר משהו פשוט, הוא אומר, אתה עכשיו, הוא בא לזוג, הוא אומר לו, אין לי כסף. הוא אומר לו, לך, אני אתן לך את הכסף לטיפול הראשון, ומשם הכל יסתדר. צא, לך, קח את שלום, קח אותי, קח מישהו אחר, קח איזה פסיכולוג, קח מאמן, לך לטיפול הראשון, לך לפגישה הראשונה, משם הקלפים יסתדרו לך.
אתה יודע שאני חווה הרבה פעמים, זה מתחבר למה שאמרת, עצם ההחלטה, עוד לא הפגישה, עצם ההחלטה של מישהו או מישהי, אנחנו הולכים, יועץ עסקי, יועץ זוגי, מטפל משפחתי, לא משנה מה. עצם ההחלטה כבר עושה איזה סוויץ' למישהו בראש, עוד לפני שהוא דרך רגע בפגישה.
וואו.
אני חווה את זה בשיחות טלפון עם לידים שמשאירים לי, את האנרגיה, מה קורה לבן אדם, עוד לפני שהוא פגש אותי, מעצם זה שהוא החליט לבוא לפגישה, אתה כבר תוך כדי שיחת טלפון שומע איזה משהו משתנה בקול שלו, כי הוא קיבל החלטה אמיצה. תקשיב, זה אומץ. ליאור, אתה שנים בתחום הזה כמוני.
נכון.
זה חתיכת אומץ, פעמיים אומץ. פעם אחת להגיד, אני צריך מישהו, ופעם שנייה לשלם.
והרבה פעמים להתמודד עם הבושה, עם הבושה שלך, אומץ. אתה מרגיש, למשל, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה מתגרש, אני לא יודע, אני בגירושים שלי, אתה יודע, הרגשה אחר, הילדים משברים, איזה כישלון, איזה אפס, אני איזה... כל הדברים הכי רעים, אתה מרגיש אותם. עכשיו, אתה יכול להגיד לעצמך דברים יפים. אני ממקום שאני אומר, ליאור, תן לעצמך, הכל בסדר, תנקה, שחרר, תתחיל מחדש. אז אין לי בעיה להיות עם עצמי לפעמים ככה, ללכת לקיצון.
אתה יודע להכיל את זה.
כן, אני יודע. אז אני חושב שיש רגעים שאתה כל כך בבושה, או כל כך בפחד, שאתה לא יודע מה לעשות. ומה שאמרת עכשיו, על הקטע של להרים את הטלפון, עצם זה שבן אדם משאיר פרטים בקמפיין, עצם זה שבן אדם פונה אליך, הוא עשה פריצת דרך. ועוד טיפ קטן, סליחה. עופר מלמד פעם, אנחנו עובדים שנים, הוא כל הזמן אמר ללקוחות, תקשיב, קח 2,000 שקל כל חודש, סל הכותל, שים אותם בכותל, תראה צמיחה בעסק שלך. למה?
בעצם הפעולה, המחויבות.
נכון, המחויבות בעצם זה שאתה תיסע לעשות פעולה לעסק שלך. כי זאת תהיה פעולה לעסק שלך. וזה המשחק.
אם הייתי שם פה שיחות טלפון מוקלטות, אז היית שומע מה אני אומר לאנשים שאני מדבר איתם בטלפון. אני אומר להם, תקשיבו, מטרת הפגישה היא לא באוטומט שבסיומה יהיה תהליך ליווי עסקי. אני יכול כן להבטיח לכל מי שבפגישה הייתי שרמת האנרגיה שהוא יצא מהפגישה הזאת, גם אם לא יהיה לו ליווי עסקי, יכולה לקחת אותו קדימה. גם אם לא יצאנו לשום מקום, עצם זה שהוא ישב שעה וחצי, שעתיים, עם מישהו שהתחיל לסדר לו דברים, לדייק לו דברים, לעלות לו רמת אנרגיה, עצם הפעולה הזאת, אם הוא רק יחליט לקחת את זה בשתי ידיים ולחבק, כבר מובילה לשינוי, גם אם הוא לא יהיה דקה בייעוץ עסקי.
נכון. עכשיו, שמה, אנחנו עוברים לשאלה הבאה.
קדימה.
השאלה הבאה אומרת...
אתה יודע, מה שיפה פה ששום דבר לא מתוכנן.
לא, כן, אתה יודע, רק כתבתי את זה ממש רגע לפני השידור, ממש למה לא היה לי זמן להתעסק עם זה בכלל.
אני אוהב את זה.
אז איך היית מפתח? עכשיו, ככה, כל אחד, דקה וחצי, כיוון שלך, כיוון שלי אחר כך. איך היית מפתח מוצר לעסק בזמן משבר שהופך אותו למומנט צמיחה? דקה וחצי, ככה כמה שאתה רוצה, תן לי.
אני, דרך אגב, אני יכול לתת דוגמאות מתקופת הקורונה בעיקר, אבל אני קודם כל בודק מי קהל היעד ומה הצרכים שלו ומה קיים היום בעסק. ואז אני מנתח עם בעל העסק מה בסל המוצרים שלו, ואם לא קיים, מה יכול לתת מענה. לדוגמה, בתחום הקוסמטיקה שהביאתי קוסמטיקאית, אמרתי, תקשיבי, את מכירה בעל פה, כי כתוב לך ב-CRM, במערכת ניהול הלקוחות, מה המוצרים שכל לקוח ולקוחה ותיקים שלך משתמשים. אז זה שיש סגר או זה שיש מלחמה, בוא נשלח להם את המוצרים הביתה. אוקיי, כי בתודעה ובאינסטינקט, לא, טיפול קוסמטי אפשר לעשות רק בקליניקה. אבל אם יש לי לקוח או לקוחה של שנה, ואני יודע שזה מה שהיא משתמשת לאקנה, וזה מה שלפיגמנטציה, בוא נשלח לה את זה הביתה. אז החשיבה היא רגע מי הקהל שלי, מה אני יודע לתת לו היום, ורגע, עכשיו ביצירתיות שאמרת, ויצירתיות זה אחת התכונות הכי חשובות לבעל עסק, מה אין לי היום, אבל עולה כצורך או משאלות של לקוחות, או ממה שאני שומע ברחשי השוק, ובואו נראה איך נותנים לזה מענה. הרבה פעמים אני מגלה שזה הרבה יותר פשוט ממה שנדמה לאנשים, כי לפעמים לאנשים נדמה, לא יכול להיות כבר, אין עוד משהו. אין עוד משהו שאין לי בעסק, ויש הרבה דברים שאין להם בעסק לפעמים.
אני אגיד שני דברים. אחד, נגיד, אני חושב ככה, תוך כדי שדיברת, גם חשבתי, איך היית מפתח מוצר לעסק בזמן משבר? אז קודם כל, כמו שאמרת, הקהל יעד, ואיזה בעיה אמיתית, כי הרבה פעמים אנחנו מדמיינים את הבעיה שאנחנו פותרים. אתן לך דוגמה. נגיד, אם יש לבן אדם בעיית השמנה, אוקיי? אז זה בעיה שהוא לא יכול לזה, או שיש לו בעיית קולסטרול, בעיה בריאותית. אז הוא חייב לפתור את הבעיה הזאת. אם אני יודע לתת לו את הפתרון במוצר שלי לבעיה, אבל פתרון אמיתי, לא חרת, אם אני יודע לתת לו את הפתרון האמיתי, אז קודם כל יש לי צורך אמיתי. הרבה פעמים אנשים מספרים צרכים לא אמיתיים, לא קיימים. והם מפתחים על זה מוצרים ודברים, ואז הם לא מבינים למה זה לא נמכר. עכשיו, דבר שני, זה אחרי שהבנתי למי אני מוכר, דבר הבא, אני אבין מה הבעיה, ואחרי שאני אבין את הבעיה, אני אבין איזה בעיות ייווצרו לו כתוצאה מזה שנפתור את הבעיה. אני אתן לך דוגמה. נגיד בן אדם עכשיו רווק, רוצה להכיר בת זוג. אם הוא מכיר בת זוג, החיים שלו כבר לא אותו דבר. יש לו צרות של זוגיות.
אבל ייווצרו דברים אחרים, כמו שאתה
אומר. בדיוק. אז עכשיו יהיה לו צרות.
אני שומר את זה, איך אני מפתח את זה.
נכון. מיליון דברים.
וזה דרך אגב מה ש... זאת הסיבה שאני מאמין בתהליך ייעוץ ארוך טווח.
אני איתך. אז אני עוד שנייה מסיים. ואז אני אומר, מה שצריך לעשות זה להבין איזה בעיות, הרי כל בעיה כיזם, כבעל עסק, אתה פותר בעיה, היא מייצרת לך עוד 70 בעיות. תן לכם דוגמה. בן אדם עכשיו אתם עוזרים לו למצוא בת זוג, הוא יש לו ילדים עכשיו, יש לו זה, סלט עולם אחר לחלוטין, לא אותו עולם שהוא היה חי לפני כן. צריך לעזור לו עכשיו ב-200 בעיות, הכנסתם לו 100,000 בעיות חדשות שלא היו קיימות קודם, אוקיי? ואני חושב שצריך לזהות מה הבעיות הבאות שיווצרו ולנסות לעזור לו למצוא פתרונות לבעיות הבאות במוצר שמפתחים. אז זה ככה הזווית שלי. עוד משהו?
אוקיי, בוא רגע, גם כדי שלא יחשבו שאנחנו מתעסקים רק בבעיות, בפערים, באי הצלחות, בוא ניקח את זה גם לדוגמאות של הצלחות. בתקופת הקורונה פנתה אליי עורכת דין לענייני משפחה. התחום של ענייני משפחה בקורונה, גרעש וגעש, אלימות במשפחה.
וואו.
טייסי אל על, אין טיסות.
אני פליט קורונה מהגירושים.
אז בקורונה תחום ענייני המשפחה אצל עורכי דין פרח וגעש. כולם יושבים בבית, סליחה על הביטוי, אחד בתחת של השני. אלימות במשפחה, טייסי אל על פנו בהמוניהם כי אין טיסות, ביקשו להפחית מזונות. אין פה אופציה לתהליך ליווי של 3 חודשים, חצי שנה, זה הכל כאן ועכשיו, ובאמת בנינו חבילת ליווי נקודתית לשבוע, כדי לתת מענה לצרכים האלה. בהצלחה מאוד מאוד גדולה, אבל במקביל למה שאתה אומר, תוך כדי כבר חשבנו באמת על רגע, ההצלחה הזאת תחייב אותנו אחרי זה לבחון את מערך השיווק שלנו, זה כבר לא אותו שיווק, לבחון מי עונה לטלפונים, זה כבר לא אותם 3-4 טלפונים ביום, לבחון את מערך המחירות שלנו, כי גם פה זה כבר לא בן אדם אחד שיכול להתמודד, ולכן, הנה איך זה מוביל להצלחה, אפרופו הכותרת שלך, איך היא הייתה מומנטום, איך זה הופך למומנטום.
איך לייצר מומנט הצלחה.
הנה דוגמה לאיך שבוע בתוך הקורונה שמטפל בענייני משפחה, הוא מקפצה ומומנטום להצלחה. דרך אגב, בסגר הראשון בקורונה, אני זיהיתי ש... יש פער מאוד מאוד גדול וכולם בלחץ. קראתי לצלם שלי, אמרתי לו, אם תקבל דוח בסגר, אני אשלם לך את הדוח. פתחנו מהר מצלמה, צילמנו קמפיין של סרטונים, איך להיערך לתקופת משבר ואיך לא לשכוח את היום שאחרי, והזמנתי את כולם לשיחות זום חינמיות איתי, ששם בניתי חבילת קורונה של 5 שעות שנמכרה כמו לחמניות. אז הנה איך משבר, אם אתה בתודעה נכונה, בחשיבה נכונה ולא נבעל, וזה בסדר להיבעל, אבל רגע אחרי שניירנו את האבק, בוא לא נשכח שאנחנו בעל עסק ומחכים לנו, הנה איך יוצרים מומנטום, איך יוצרים מנוף להצלחה, דווקא בתקופת משבר.
נכון, ואני חושב עוד משהו על ההקשר הזה, בהקשר הזה, שגם בקורונה היה את הזמן שאתה צריך קודם כל להבין מה אני עושה. אז קודם כל, גם אם קורה משהו, אפשר להישאר קצת על הקרשים, ואז לקום שבוע אחרי, שבועיים אחרי, עם רעיונות חדשים, להתנתק. אם אפשר להתנתק, להתנתק. ואני חושב שכל הלקוחות שלי, תקשיב, מי שעבדתי איתו בזמן הקורונה, עשה פריצות למיליונים. עכשיו אני אומר לך, זה מדהים, כי מה קרה בקורונה? כי היה לך פתאום הזדמנויות. גם אני, תקשיב, גם לפני כן, הייתי עובד בזום, לפני הקורונה עוד. אז פתאום בקורונה, בכלל אפילו את הזום לא הייתי צריך, למה כולם עברו לזום, אני עברתי לטלפון אפילו. אתה מבין?
אתה יודע מה מדהים שקרה בתקופת הקורונה? הרבה פעמים אתה פוגש בעלי עסקים, גם אתה וגם אני, אין לנו זמן, השוטף, המשפחה הזה. מה שקרה בקורונה, פתאום היה להם זמן לחשוב. ובזמן לחשוב הזה, פתאום, רגע, המבנה הארגוני של העסק, אני צריך כל כך הרבה עובדים, אולי אני יכול באמת לפתח מוצרים, כמו שאתה אומר, שיקפיצו אותי
דיגיטליים,
דיגיטליים וכדומה. אולי רגע אני יכול לפתח מוצר חדש. פתאום הזמן שאין להם בשוטף קרה להם בקורונה, וכמו שאתה אומר, מי שאימץ את זה, קרתה לו פריצה מדהימה בתוך משבר. הנה מומנטום ומנוף.
נכון, ואני רוצה להוסיף עכשיו משהו. תראו משהו יפה בחיים. עכשיו, מה קרה בעקבות הקורונה? כל הרשת, קורסים דיגיטליים. אז אתם מבינים מה השלב הבא. שלב הבא, יש הצפה בתחום הזה, מהר מאוד ימצאו פתרונות אחרים. אז עוד רגע, גם הקורסים הדיגיטליים כבר יהיו עייפים.
זה כבר קורה. זה,
היום, היום באמת אני גם בעצמי מרגיש שכבר יותר קשה למכור קורס דיגיטלי, והיו לי קורסים שמחרתי אותם גם בקורונה, ושמע, זה פשוט, קיבלו פה טיפ. אני רק רוצה לדייק פה את הקטע של מה שאמרתי על על איך למצוא, מה קורה, למה אני אומר כשאנחנו פותרים בעיה היא מייצרת הרבה בעיות. אתן לכם דוגמה. אם מישהו אמר שהוא שכיר, אתן דוגמה על עסק. אם מישהו היה שכיר, ופתאום הוא אמר, די, נמאסתי ממקום העבודה, ועזרנו לו לפתוח עסק, פתחנו לו 100,000 בעיות חדשות. הוא היה שכיר, הכל ודאות, יציבות, דברים. זה פתאום הוא נכנס לעולם שהוא צריך לנהל שיווק, מכירות, כספים,
עולם שהוא ניהול. לא מכיר.
ניהול, צוותים, לא מה עוד? מיליון אסטרטגיות.
עזוב, עוד לפני זה. הוא לא יודע מה זה מע"מ.
כלום הוא לא יודע.
הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע מה זה מע"מ, הוא לא יודע מה זה לפתוח תיק, הוא לא יודע מה התפקיד של רואי חשבון. עוד לפני רגע איך הוא משווק. הדברים הבסיסיים, מה זה קבלה, מה זה חשבונית עסקה, מה זה חשבונית מס. הדברים הכי בסיסיים שהיום אנחנו מחייכים, אבל גם אני הייתי שם.
כולנו.
אני בתשלום מע"מ הראשון, הסתכלתי ימין, הסתכלתי, מה רוצים?
למה אני צריך לשלם את זה? למה?
מדהים.
פתאום אתה מופתע, כולם יש להם את זה שהם מופתעים מהמעם.
בטח אני שבאתי מעולם של צבא, עטוף, מדהים, מזכורת בראשון לחודש, אמרתי, וואו. מה זה הדבר הזה?
כן? זה, שמעו, זה דבר מדהים. טוב, אנחנו עוברים לנושא הבא. יש לנו ממש עכשיו ככה 5 דקות לכל נושא.
קדימה.
איך היית מגייס לידים לעסק, אם יש לו מעט לידים נגיד, איזה פלטפורמה ודוגמה פרקטית איך לגייס?
קודם כל, אני חושב שעסק לא יכול להיות היום בלי שיווק ממומן. לא יכול. עכשיו, יש לנו באינסטינקט שלנו, אנחנו הולכים לפלטפורמות הרגילות, פייסבוק, אינסטגרם. אני רוצה להגיד 2 דברים על זה. אחד, דרך אגב, עלה בדיוק פוסט שלי היום. אני לא נותן לעסק שאני מלווה לשים שקל על שיווק, עד שאנחנו לא מבינים בכלל מי הוא ומה הוא, מה השליחות שלו, מה הבשורה שלו, מה הערך המוסף שלו, מה הבידול שלו, כי אחרת מגיע תסכול, הלידים שמגיעים לא טובים, אני לא מצליח לסגור אותם, אז קודם כל הפיצוח הזה. עכשיו, ואז מגיע השלב הבא, כמו שאמרתי, אנחנו הולכים לאינסטינקט שלנו, פייסבוק, אינסטגרם, אבל בואו רגע ננתח איפה קהלי היעד שלנו, כי למשל, עסק במגזר החרדי שאני מלווה, למי שלא יודע, המגזר החרדי, אחד הדברים הכי חזקים אצלו, זה סטטוסים
בוואטסאפ, כן.
הכי חזקים, אז רגע, אני לא יכול לא להיות שם. אז רגע, מי הקהל? אני מלווה 5 עסקים במגזר החרדי, אנחנו מתפוצצים בוואטסאפים, אבל מה שקרה שם יפה, שהם גם גילו את עולם הפייסבוק, אפרופו קורונה, הביאו אותם לעולם הדיגיטל. אז רגע, לעשות ניתוח איפה קהלי היעד. אנשי עסקים הרבה פעמים יושבים בלינקדין בכלל, ואנשים שרוצים להיכנס לארגונים וחברות. אז רגע, לעשות ניתוח מה הפלטפורמה. דבר הבא, אני לא יודע אם יש לנו זמן לדבר עליו, זה איך בכלל נכון לעבוד עם אנשי שיווק, כי אנשים נכווים משמעותית מעבודה עם אנשי
נכון.
שיווק. וחשוב רגע לדבר על איך...
כל אחד מאיתנו עבר הרבה אנשים.
הרבה. כן. כי זה עולם שכל אחד, כמו שאמרת, יכול ללמוד בדיגיטל ולצאת, בטח אם הוא חיית מדיות, ולהגיד, בוא, אני אהפוך לך את העולם.
ויצא לך הבטחות, בוא אני אביא לך מיליונים, יהיה לך לידים כמו זה.
ירבה אותך וכו' וכו'. זה לא להתרשם ממצגות ולא רגע לדבר עם לקוחות, לבקש ממליצים. ואחד הדברים שחשובים עם אנשי שיווק זה אם אתה מרגיש שאתה רודף אחריו ולא הוא רודף אחריך, משהו פה לא בסדר, איש השיווק צריך להרים לך דגלים כל הזמן.
נכון.
התוכן הזה מיצה את עצמו, קמפיין הזה כבר לא עובד.
אין לידים, כמה זה הליד יקר יותר.
השיח הזה חייב להיות ברמה שבועית כל הזמן ולסכם חודש, אז איזה פלטפורמה? בוא נבחן את זה למול איפה יושב הקהל שלי.
אוקיי. אז קודם כל, טיפ מעולה. אני, בשונה ממך, נגיד, אתה אמרת, דיברת על פרסום ממומן ולצאת החוץ הסטטוסים בוואטסאפ.
גם אורגני, זה לא סופר.
לא, לא. אני אסביר לך משהו, אני אגיד לך משהו ותתואב את הזווית שאני אתן לך. אחד הדברים שגיליתי, דיברת על המשפחה שלך שיצרו אותך, נכון? שהם לא היו בעד. מה קורה לבעל עסק שהוא מתחיל את העולם הזה? אם הוא עסק חדש, תלוי, לא דיברנו אם זה עסק חדש או עסק זה. אבל אם זה עסק חדש, או עסק שהוא ממש בתחילת הדרך, ואז הוא מעלה, נגיד, דברים לרשת. ואז הוא נתפס כטייקון. וכשהוא עובר למשפחה שלו, ובמשפחה שלו רואים שהוא מתמודד עם אתגרים, אז הם באים אליו ברגע, מה זה, לא מתאים, אל תישאר. ולכן, אני, יש לי אסטרטגיה שאני קורא לה שיווק מתחת לרדאר. אני לא עושה פעולות בחוץ עם לקוחות, מתוך הבנה שאני יודע שהברק שהוא יקבל, כי אם הוא לא יצליח, וסביר להניח שהקמפיינים הראשונים לא יצליחו, לא בגלל הקמפיין.
שיווק זה סבלנות.
נכון, אבל לא תמיד, לא תמיד, ללקוח, נכון. לא שיש לו את הסבלנות, לסביבה הקרובה, אני מפחיד אותי הסביבה הקרובה, האנשים הקרובים, כי הם אלה שעוצרים את הבן אדם. ומי שאין לו מיינדסט של בעל עסק, שזה אומר להתמודד עם הרבה שיט, ולהתמודד עם אי ודאות כל הזמן,
לגמרי.
הוא מהר מאוד יתחיל לקבל שיקופים מהמרחב שלו, של אנשים שיגידו לו, למה אתה צריך את זה? היה לך טוב בעבודה. היה לך טוב, קיבלת מזכורת טובה, למה אתה צריך את... היה לך אוטו מהעבודה, היה לך טלפון, מה אתה צריך את החרה הזה עכשיו? אוקיי?
אבל יש עוד נקודה שמתחברת לזה, שתי נקודות שמתחברות.
איזה יופי של שידור, מה זה בסה ששענו?
כן, עובר מהר. קודם כל חייבים להיות נוכחים. הרבה פעמים אני בא לבעלי עסקים, בעיקר בגילאים היותר מבוגרים, שלא חיים את עולם הרשתות, ואז אני מסביר להם למה הם חייבים להיות נוכחים. בוא ניקח, בלי להזכיר שמות, מטפל הומואופת שאני, רפואה אלטרנטיבית, שאני מלווה איש מדהים, 15 שנות ניסיון, כל מי שמגיע אליו זוכה איתו, רוב מי שמגיע אליו זוכה להצלחות מדהימות. כשהתחלתי איתו תהליך הליווי, הוא לא הבין למה הוא צריך להיות ברשתות, ואז הסברתי לו שיכול להיות שעכשיו בחור או בחורה צעירים, מסיימים באחת המכללות לימודי הומואופתיה, והם חיות של מדיה. נוכחים מפגיזים את הרשת, אין להם רבע מהניסיון שלו, אין להם הצלחות כמו שלו, אבל הם נמצאים שם. ובאופן טבעי הפניות יהיה אליהם, ולא לאותו אחד ש-15 שנות ניסיון בתחום, ולכן הנוכחות היא חובה. אנחנו חייבים להיות נוכחים במדיות כל הזמן. הדבר הבא שהוא חשוב מאוד מאוד מאוד. מי שירצה להגיד עלינו משהו, תמיד יגיד. אני בטוח שברגעים אלה, יש אנשים שאומרים, מי זה השני האלה שחושבים?
שני המפגרים האלה.
שהם עכשיו מטיפים לנו ואומרים לנו מה לעשות. אני נכון. ממליץ לאנשים תמיד לבחון. אם זה 5-10% אלה שאומרים, למה אני צריך להתייחס אליהם? יש 90% מהאנשים שרוצים לצרוך את התכנים שלי, שאוהבים את התכנים שלי, שרוצים לשמוע אותי. בוא נשים את הפוקוס עליהם. למה על 5-10% שלא רוצים או מהירים? איפה אני כן אגיד לאנשים, בוא רגע נבדוק את עצמנו, אם אני אראה שיש מסה משמעותית שאומרים מי זה, מה הוא חושב לעצמו, שם כנראה משהו
בעיה.
בסדר.
נכון.
אבל בוא נתייחס רגע לאלה שרוצים אותנו ולא לאלה שלא רוצים אותנו.
כן, לראות את היש ולא לראות את האם.
בדיוק.
מה היית עושה עם עסק? מגייס מלא לידים וכמות המחירות שלו קטנה.
וואו, איזה נקודה.
דקה וחצי?
איזה נקודה אתה מעלה פה. תקשיב, יש תמיד מתח בין המחירות לשיווק. איש המחירות יגיד, אני איש מחירות מלידה, איש השיווק מביא לידים על הפנים, והפוך. איש השיווק יגיד, אני משווק 200 שנה, איש המחירות שלכם לא יודע למכור. אני עושה שני דברים. את המחירות אני בודק דרך להזין לשיחות, לעשות לקוח סמוי, ודרך זה אני מבין אם הוא בכלל מדבר את החזון של העסק, את הערכים של העסק, יודע לדבר על הבידול של העסק, ככה אני בודק את איש המחירות. את אנשי השיווק אני בודק דרך זה שחייבת להיות מעקב מצידי, אם אין לכם תוכנת CRM באקסל, במפית. אני רוצה לדעת, נכנסו עכשיו 50 לידים, אני רוצה לדעת אם 40 מתוכם על הפנים, ועל הפנים, לא מספיק שתגיד לי לא רלוונטי. אם לא רלוונטי בגלל המחיר, הוא רלוונטי. אני לא ידעתי במחירות לטפל בו. אם לא רלוונטי כי הוא אומר לי, אתה ייעוץ עסקי, אני בכלל חשבתי שאני משאיר טלפון לספר, אז הוא לא רלוונטי. ואז את השיווק...
אתה מבין שהשיווק בבעיה.
ואז אני בודק את אפקטיביות השיווק בבית התרגות, הביא לי ליד נכון, לא הביא לי ליד נכון. את המחירות, כמו שאמרתי, אני בודק דרך ההזנה לשיחות ולקוח סמוי. ואת זה אני עושה ברמה שבועית כל הזמן. מחירות זה חדר כושר. זה אימון. גם אם יהיה תסריט שיחה מדהים, לידים מדהימים, זה נכון. חדר כושר, אימון, אימון, אימון כל הזמן.
אתה עוצר, אתה לא יודע לעשות
בדיוק.
את זה. בדיוק. אני רוצה להגיד כמה דברים על מה שאמרת. מה היית עושה עם עסק מגייס מלא לידים וכמות המחירות שלו קטנה? גם אם בסוף אנחנו מגייסים מלא לידים, אנחנו צריכים להבין שאני קורא לזה מודל מגדל המים. נכון, זה הגיוני שהמחירות יהיה להם בעיה, נתחיל מזה. אם אני שם, פתאום אני מגדיל, שם מגדל מים. למה יש מגדל מים בשכונות? בשביל ליצור לחץ של הפוטנציאל, המים עולים לגובה, ואז הם מייצרים לחץ בבית אצלנו כדי לייצר לחץ בברזים, נכון? מה קורה כשאתה מעלה את השיווק, המגדל מים גבוה יותר, מייצר לחץ על המחירות ומייצר לחץ על המוצר.
ולא בטוח שהם יכולים להכיל את
נכון.
זה.
נכון. אז פה יש לנו מקום לבדוק את הדבר הזה טוב טוב. איפה אני בודק, אני יכול לבדוק עכשיו, האם הלידים שאני מכניס, כמו שאתה אומר, אהבתי מאוד את כל הטיפים שנת, זהב, הכל זהב. לבדוק את הלידים ולבדוק את השיחות מחירה ולבדוק את הדברים ולבדוק ככה האם החימום לא נכון, האם הפולו-אפים לא נכונים, ממש לעשות מלא זה. אבל אנחנו צריכים לזכור את זה, שאנחנו מגדילים משהו, נוצר לחץ על משהו אחר. אם נגדיל את המחירות, ייווצר לחץ על המוצר שלנו. אם נגדיל את כמות המוצרים שלנו, יגדלו כמות הביקורות עלינו. זה כל הזמן ככה. אין מה לעשות.
אני אגיד על זה שני דברים. א', מבחינתי המדד זה איכות הליד ולא הכמות. מבחינתי במקום 200 לידים, תביא לי 70 לידים, אבל שיהיו ברמה מאוד מאוד גבוהה. ושתיים, וזו נקודה חשובה שהתייחסת אליה. בעל העסק רגע לפני שהוא עולה לשיווק, צריך לבדוק האם יש לו יכולת לטפל בלידים. אם עכשיו אני מביא לו 70 לידים, אבל אין מי שיענה לטלפונים, אין מי שיעשה שיחות מעקב, אין מי שיטפל בהם, אל תעשה שיווק. או שתביא מוקד חיצוני, או שתביא איש מחירות. אל תעשה. אז זה כסף לפח.
נכון. עכשיו חצי דקה לכל דבר.
אוקיי.
עשה בעסק.
עשה בעסק. נחישות, התמדה ואומץ.
לקחתי. הטייגר, אתה אומר. עשה בעסק. תהיה בהוקרת תודה, למה פוקוס על היש, בסוף מייצר עוד יש. נכון. אל תעשה בעסק.
אל תעשה בעסק? וואו, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל ביקשת רק חצי דקה. אז אל תעשה בעסק, אל תעצור, גם שיש משבר, גם אם יש מכה קלה בכנף, אל תעצור. כל עוד אתה מאמין בעסק, תמשיך. אל תעשה נוסף בעסק, אל תישבר לרגע אם אתה מאמין שאתה נמצא במקום שבו אתה רוצה להיות.
וואו, איזה טיפים, איזה טיפים קיבלתם פה היום.
חצי דקה, אני יכול לדבר על זה הרבה, אבל אני חושב שזה לא סתם התעקשתי על האישי, כי זה יושב שם.
כן. אל תעשה בעסק, אל תיתן לקולות שמחלישים אותך, להחליש אותך. אני שמעתי פעם משפט יפה של ביל גלייזר. הוא אמר, positive association, תמצא את האנשים שהם חושבים חיובי על מה שאתה רוצה לשאול אותם. למה אם אתה שואל מישהו לא נכון, אתה תקבל תשובה לא נכונה. לפעמים, לשאול את אותה שאלה בן אדם אחר, תקבל תשובה נכונה. זה בן אדם שהוא באסוציאציה חיובית על מה שאתה רוצה לשאול אותו. אם הוא חושב נגד עסקים, אם תשאל אותו, תקבל לא. אם לא, אם תשאל מישהו שמתעסק בעסקים, יגיד לך כן, לא יודע איך, אבל כן.
ולקחת סיכונים. אי אפשר להצליח בלי סיכונים. לקחת סיכונים.
פינת הספר. בוא'נה, איזה טירוף, איזה הגברנו קצב פה. הכי משמעותי עבורך על עסקים. חוץ מזה גם לשלום יש ספר.
אני רוצה, אתה מרשה לי רגע לדבר?
תגיד, מה שאתה רוצה אתה.
הספר שלי נכתב מהר מאוד. מהרגע שיצאתי לדרך עד הרגע שאספתי אותו מבית הדפוס, 9 חודשים. בספר שלי הוא מתאר תהליכי ליווי אמיתיים, חוץ משמות בעלי העסק. ומשהו מיוחד בו שכל פרק מסתיים בהעתק הדבק. באמת, כתוב העתק הדבק במוסגר. 4-5 הדברים שכל מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת, לעשות העתק הדבק לעסק שלכם. כל פרק מנתח תהליך, כולל 2-3 פרקים של אי-הצלחות בתהליכי ליווי שלי. פשוט עשה את העתק הדבק. אני נרגש כל פעם מהפידבקים שאני מקבל על מי שקורא אותו, כי באמת הוא מביא את היום-יום שלי בצורה הכי פרקטית.
מדהים. נשמע שזה ספר מדהים. בדיוק היום אמרתי שאני אתחיל לכתוב כל פעם על תהליך או על פגישה שעשיתי עם אנשים, כל יום אני אתחיל להוציא את זה.
זה מדהים.
אני צריך להתחיל לחזור יותר לאורגני, קצת יותר זה. פינת השיר, תוכנית סרט שיכולים לתת לאנשים השראה על צמיחה עסקית, על נחישות, על מומנט, מומנט צמיחה.
תראה, זה מאוד אישי. אני גיליתי למשל ששלמה ארצי, אהוב ליבי, 3 חודשי אשפוז בבית חולים בנסון במחלקת קביעות, הוא זה שהרים אותי בכל נקודת משבר שהייתה לי בפציעה שלי. אני חושב שכל אחד צריך לבחור את זה, שכל פעם שהוא שומע אותו או רואה אותו, מרגש אותו. אני, נכון. שלמה ארצי, עושה לי צמרמורות ונותן לי בוסט לעשייה. אז כל אחד שיבחר, הוא הפייבוריט שלי, ליווה אותי בלי שהוא ידע בתקופות הכי קשות שלי.
מדהים, אתה יודע, שלמה ארצי הוא פשוט מהטווחי גילאים שלנו, הוא המאסטרפיס שלנו.
כן, אבל מה שיפה לראות, שאתה מגיע להופעה שלו, וגם הנכדים באים עם הסבא והסבתא לשמוע.
נכון, כולם.
זה מדהים.
כן. פעם כשהייתה לי הרצאה, אז בשיר שהייתי שם להם בהתחלה, כשהייתי נכנס, מלך העולם.
כן, גדול.
אז שמע, אני ממליץ לכם לראות את הסרט המייסד.
כן.
של מקדונלדס, וזה סרט מעניין, כי הוא מדבר על סיסטמים, והוא מדבר על לקחת סיכונים, והוא מראה מה זה להיות בעל עסק על ריי קוק, שהוא בעצם היה גמור שהוא הגיע למקדונלדס. אבל הוא לקח סיכונים שם, והוא יצר תוצאה פנומנלית, שאנחנו היום רואים 200-300 אלף עובדים במקדונלדס, אם לא מיליון כבר, אני לא יודע כמה עובדים, ואנחנו לא יודעים מתי זה קורה, וזה לא קרה בגיל צעיר. אז גם אם דברים לא הולכים, אנחנו צריכים לזכור ש... תמיד יש את מחר ותמיד יש סיכוי.
תקשיב, הקפצת לי משהו ב-10 כן. שניות. סרט שכביכול מנוגד לפן העסקי, אבל תראה כמה אפשר ללמוד. מנועדס ואני היינו שבוע שעבר בסרט שנקרא בית. מדבר על שכונת גאולה בירושלים. מי שמכיר את המגזר החרדי, כל עסק שם הוא 20-30 מטר בסמטאות. בחור צעיר שמחליט שהוא לא רוצה להיות תלמיד כולל, יש לו חזון עסקי. פותח חנות לסמארטפונים, למוצרים האלה, מתמודד איתם, שורפים לו את החנות וכו' וכו'. לכו תראו את סרט בית, תראו מה קורה ליצירתיות, יוזמה וללכת נגד הזרם ולהצליח.
יוצרים איתך קשר, איך מקבלים את הספר?
אז פשוט מאוד, שלום גינסבורג בפייסבוק, בי טייגר בי שלום גינסבורג בפייסבוק העסקי שלי, יש שם את כל הטלפונים, יש שם את הכל, אפשר ליצור איתי קשר. דרך אגב, זה לא בהכרח, כמו שאמרתי, מוביל לתהליך ייעוץ עסקי. לפעמים זה רק שיחה, לפעמים זה רק פגישה. האנרגיה של החלפת דעות של סיור מוחות, אני אשמח לדבר עם כל מי שרוצה, רוצה. תודה
מדהים.
רבה, ליאור, על ההזדמנות המדהימה, אני אוהב אותך, ואנחנו מכירים
שאני... אלוף, שנים. אלוף, איזה כיף שמה, נתנו פה ערך מהסרטים היום. תוכנית באמת מדהימה. אז אני באמת אומר, כל מי שצריך עזרה, חבר'ה, אני מבקש מכם, לא משנה מה המצב, תבדקו, לכו, תבדקו, תבדקו אצלו, אתם מוזמנים לבדוק אצלי, לכו, תבדקו אצל מישהו, מי שאתם רוצים, רק תבטיחו לעצמכם שאתם לבד לא נשארים בסיטואציה, זה מה שאני רוצה.